טוב, אז צהריים טובים. ככה הקדמה כזו קצת אסור לאכזב, אז אנחנו ננסה. ההרצאה הזו עוסקת בטקסט מרתק של טולקין, מאמר בשם תשובת פנגולות, שהופיע בכרך ה-12 של ההיסטוריה, The People of Middle Earth. המאמר הזה נכתב בשנות ה-50, כנראה בחלק הראשון של העשור, יחד עם עוד סיבה, איזה מאמר אחד של פנגולות. המאמר הזה מעניין מאוד, כי בין היתר, חוץ ממה שכתוב שם במילים מפורשות, אפשר להבין הרבה מאוד גם בין השורות. ופנגולות גם אומר את זה בעצמו, לקראת סוף התשובה הוא פונה לאלטווינה, תכף נראה גם מזה, והוא מבקש ממנו לשקול את הדברים שאמר לו, ואני מצטטת, לא רק את מה שנאמר במפורש, אלא גם את מה שניתן לגלות בהם בכוח המחשבה. אז מה שאני אנסה לעשות בשעה הקרובה, זה ננסה ככה ביחד בכוח המחשבה, לגלות ככה גם את הדברים שנמצאים שם מבין השורות. ההרצאה באמת היא הרצאה משותפת, אנחנו נעשה איזשהו דיאלוג שלנו עם הטקסט, שאנחנו נבחר נקודות מסוימות ונעיר אותן באמצעות תיאוריות חיצוניות, בעיקר מהתחום הפילוסופי והבלשני. אני אתן בהתחלה את הרקע קצר ומבוא, אדבר קצת על הצד הפילוסופי, ואז יהודה ייקח את התחום הבלשני ויעיר שלוש נקודות מרכזיות בטקסט. ואחר כך אני אחזור שוב ואני אדבר על הקשר שבין המאמר הזה לבין שאר הטבעות ובין החיים הפרטיים של טולקין. אז אם המאמר הזה נקרא תשובת פנגולות, זה אומר שיש כאן את פנגולות, זה אומר שיש מישהו ששאל שאלה, שזה אלטווינה, ואומר שיש את השאלה שהוא שאל. אז מה זה שלושת הדברים האלה? פנגולות, אפשר לומר עליו שהוא גדול המשעדים של הארץ התיכונה, הוא בן לילית, החכם מגונדולין. אני אגיד קצת את ההיסטוריה שלו, כמובן לפי אחת הגרסאות, כי יש המון גרסאות שטולקין כתב לחיים שלו. לפי אחת מהם הוא נולד בנברס, לחופיה של בן ריאנד, בין להורים עם אותם מעורב, אחד מהנולדור, אחד מהסינדר. הוא הגיע יחד עם טורגון לגונדולין, ושם הוא היה החבר הכי בולט בלם בן גולמור, שזו אגודה של בני לילית שעסקו בחקר השפה וההיסטוריה, שאותה ייסד פאנור, הידוע לשמצה. המשמעות של השם פנגולו זה משתי מילים, נולדו, המוצא שלו, או חלק מהמוצא שלו, והמילה לדבר. באמת שפה הייתה דבר מרכזי בחייו, ואנחנו עוד נראה את זה. במפלת גונדולין הוא ברח יחד עם טור ואידריל, והוא הגיע לנמלי הסיריון, כשהוא מצליח להציל איתו מסמכים בלשניים והיסטוריים מגונדולין, ובין היתר בזכותו הידע הזה הגיע עד אלינו היום. באותה תקופה הגיעו לנמלי הסיריון פליטים מדוריאט ומהיטלון וממקומות אחרים בברליאן, והייתה שם איזושהי תקופה קצרה של שלווה, ופנגולות הצליח לראיין אנשים ולהשיג מהם מידע יקר ערך על הצד ההיסטורי והבלשני. בסיום העידן הראשון, שניתנה הרשות לנולדור הגולים לחזור למערב, פנגולות נשאר בארץ התיכונה, הוא נשאר בחצי הראשון של העידן השני באריאדור, עם גילגלד, הוא המשיך לחקור שם את התחומים שהוא אוהב, ובין היתר ניתנה לו הרשות לחיות זמן מים הגמדים בקד אדום, הוא למד את השפה הסודית שלהם, אחד מבני אלית היחידים שהצליח לעשות את זה, אבל כשהצל על אריאדור גבר, באמצע העידן השני, הוא עזב את הארץ התיכונה, האחרון ללמבנגול נורא, אותה עבודה של הבלשנים האלה, ועבר למערב. יש הרבה מאוד כתבים שמיוחסים לו, הרבה מאוד כתבים שאנחנו מזכירים, חלקים גדולים מהקוונטסים מריביון, קורות השנים האפורות, וטולקין הרבה פעמים משתמש בו כדי להעביר בפיו את הדברים שהוא, את המחשבות הכי עמוקות שלו. זה בדיוק מה שקורה במאמר הזה. הדמות של השואל שבאמת פנגולות פונה אליה במאמר, אבל הוא לא אומר כלום, זה אלטווינה, זה עוד דמות מרתקת. גם הסיפור של אלטווינה עבר הרבה מאוד גלגולים. בגדול אפשר להגיד שזה ספן אנגלו-סקסי מהמאה העשירית. כלומר הוא בן אדם כמונו, אמיתי, שחי בעולם שלנו, באנגליה. אנגליה של אותה תקופה, באיזושהי דרך הוא הפליג מערבה והצליח למצוא את הדרך הישרה והגיע לוולינור. הוא שהה כמה שנים, הוא למד את כותביהם של בני הלילית, אחד מבני הלילית המרכזיים שהוא נפגש איתם מהפנגולות, והוא שמע דרכו את הסיפורים, הוא תרגם חלק גדול מהסיפורים לאנגלית עתיקה, שמאוחר יותר הגיעו לטולקין, שתרגם אותם לאנגלית, וככה הגיעו אלינו. בכתבים הראשונים, אז כאילו מופיע תחת שם אחר, שזה אריון, ובאיזשהו שלב נדמה שטולקין זנח את הרעיון הזה של דמות המספר, אבל דווקא כתבים כמו תשובת פנגולות שנכתבו אחרי פרסום שער הטבעות בתחילת שנות ה-50, מראים לנו שהרעיון הזה אף פעם לא נזנח. איפשהו ככה טולקין תמיד חשב על דמות כזו שהיא מתווכת בין מה שהיה אז ובין היום. אני אעשה איזושהי סקירה קצרה של הרעיונות המקריים במאמר, כי אני לא עד כמה באמת כולכם קראתם אותו. יש פה לפחות אחת שלא קרה, אז אני אעשה לומר סקירה מהירה ואחרי זה נעבור לדיון בהם. בפסקה הראשונה, פנגולות קודם כל מציג את השאלה. והשאלה היא מדוע נשתנו ונתפצלו שפות בני הלילית מהשפה הקדומה האחת שהייתה להם. אחרי הצגת השאלה הוא מציג את הרעיון הבסיסי שעומד בבסיס התשובה שלו, זה הרעיון הפילוסופי המרכזי של המאמר, שהעולם הוא עולם שמשתנה תדיר, העולם שלנו הוא עולם דינמי, והשינויים שעוברים על העולם הם חלק מהזהות של הדברים. זאת אומרת, אובייקט שמשתנה לא מאבד את הזהות שלו, אלא השינוי הוא חלק ממשמעותה של הזהות, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. כאן הוא גם מביא את משל הנהר פריון, שהוא משל העיקרי במאמר, שעליו אני ארחיב עוד מעט. בפסקה השנייה הוא אומר שמקורו של השינוי אצל האלדר, אצל בני הלילית, הוא בכך שהם שוכנים בגוף שמקורו באה, בעולם שלנו. הוא נותן דימוי של עצים, שכולם צאצאיו של זרע קדום אחד, גם אם הם כבר בגלל מה שעבר להם במהלך השנים, הם כבר לא כל כך דומים אחד לשני. בפסקה השלישית הוא מדבר על שינויים לשוניים אצל בני האדם, בשפות האנושיות, והוא אומר שהם קורים בגלל חילופי הדורות המהירים שקורים אצל בני האדם, בניגוד לבני הלילית, וכך בכל דור האנשים שדיברו את השפה של פעם כבר לא חיים, ושפת האדם נשמרת רק בזיכרון, וגם הזיכרון של בני אדם הוא לא משהו כמו של בני הלילית. בשפה הרביעית הוא מדבר על איזשהו רעיון בלשני שהוא אולי אחד הקשים לפיתוח ויהודה הרחיב עליו. הוא אומר שהדיבור חי במלואו רק ברגע שהוא נוצר, וכשהקשר בין מחשבה וצליל הופך להרגל, והם לא נתפסים עוד במנותק אחד מהשני, אז יש איזושהי גביעה של המילה, תהליך של מוות שלה, והיא מחכה לחידוש, או חידוש מכיוון הצליל או חידוש מכיוון המובן. ושוב יהודה ירצה מאוד על הקטע הזה. בפסקה הבאה הוא מדבר על הבסיס לשינוי השפות בשלושה דברים, אחד השתנותה של לאה שכבר דימרנו עליו, נקודה שנייה התעייפות הדברים שאינם משתנים, שגם עליה נרחיב, ונקודה שלישית זה חידושו של הקשר בין מחשבה לצליל. הוא אומר ששלושת הדברים האלה קיימים גם אצל בני אדם וגם אצל בני הלילית, אם כי בדרגות שונות, אבל בעוד שהשינויים הראשונים הם לא מודעים אצל בני אדם, וחלק כמו חלק גדול מהמערכת הראשונית, אצל בני הלילית הם מאוד מודעים להם וגם מכוונים. והוא מדמה את המילים לבני הלילית כמו כלי עבודתו של נפח אומן. בפסקה השישית אנחנו נתייחס שם למשפט אחד, הוא אומר שבני הלילית מאוד אוהבים המצאות לשוניות, מהירים לקלוט אותם, והוא אומר יצירת הדיבור היא עבור האלדר העתיקה והאהובה שבמלאכות. תכף נדבר על המשפט הזה. בפסקה הבאה הוא מדבר על השפה כמערכת שלמה, שהשינויים בשפה אף פעם לא אקראיים ומקומיים, אלא הם באים תמיד כמכלול ולפי איזושהי תזמית, וגם רעיון שיהודה הרחיב עליו. אחר כך הוא מקדיש פסקה די ארוכה שעוסקת בזיכרון ובשפה, לצערנו בעיקר מפאת קוצר זמן, לא ניכנס את זה בהרצאה הזו, אבל זה פסקה מרתקת. הוא עושה הבחנה בין השפה שבה אנחנו דוברים, השפה המשותפת כולנו, ובין שפת המחשבה הפרטית של כל אדם, הוא קורא לה קוירי הקווניה, הדיבור החי, השפה החיה. הוא אומר שזו שפה שמשתנה איתנו לאורך כל החיים, ושזיכרונות אישיים שלנו מעבר מגיעים אלינו רק דרך השפה הזו. כאילו אנחנו צריכים כדי להיזכר בעבר שם לתרגם את הזיכרון מאז דרך השפה העכשווית שלנו היום. שלוש הפסקאות האחרונות הוא נותן את המסקנות שלו. קודם כל, המסקנה העיקרית זה שלשונות הקוונדי, לשונות בני הלילית, משתנים כמו לשונות בני האדם, גם אם באופן יותר מודע ויותר איטי. אחר כך הוא עונה על החלק של השאלה של אלפוינה לגבי הפיצול של שפות בני הלילית, למה הם התחילו לשפה שפת אחת להתפצל להרבה שפות. הוא פשוט מתאר את ההיסטוריה של ההתפצלות הגיאוגרפית של בני הלילית, חלק עברו לאמן, חלק לארץ התיכונה וכו'. ובסופו של דבר, בפסקה האחרונה הוא מדבר על מה קורה היום, באמן, היום זאת אומרת אחרי שינוי העולם, אחרי שוולינור נפרדה ממעגלי העולם הזה, הוא אומר שהשינוי גם שם ממשיך להתקיים, אבל הוא איטי הרבה יותר, ומכאן בעצם שהשפה, הקווניה שדוברה בוולינור, כשטנגולות ואלפמין המפוכחים, היא מאוד מאוד דומה לקווניה שדוברה בבלריאן בעידן הראשון. אז השינוי קיים, אבל הוא הפך להיות מאוד מאוד איטי. אני אתחיל מהמשפט שאמרתי שאני אדבר עליו, יצירת הדיבור היא עבור האלדר העתיקה והאהובה שבמלאכות. אז האהובה זה יותר קל להסביר, טולקין אפשר להגיד יצר עם של בלשנים בדמותו ובצלמו. לא רק שהם היו עם שלם של אנשים אוהבי שפה שיוצרים שפה ושרואים בזה את התשוקה הכי גדולה בחיים, אלא שגם במקרה מאוד גדול הם אוהבים את אותם שפות שהוא אהב, שפה דמה לוולשית, שפה שדמה לסיני, אולי החלום הכי גדול של יוצר ליצור עם שלם בדמותו. ובאמת גם השם שלהם, אחד השמות של העם הזה, הקווינדי, בא מהמילה הנולדורית לדבר. או אלה המשתמשים במילים. מאוחר יותר, דרך אגב, עוד דוגמה לשינוי לשונים ממש, השם הזה הפך להיות המשמעות שלו קצת רחבה, והפכה להיות בכלל people, אנשים, עם. אבל במקור המשמעות של זה, בני הלילית, זה העם אשר משתמש במילים. החלק השני של המשפט מדבר על זה שיצירת הדיבור היא העתיקה שבמלאכות האלדר. מה זאת אומרת העתיקה במלאכות? הם עשו את זה לפני שהם עשו כל דבר אחר. אז מסתבר שכן. בטקסט מסוף שנות ה-50, די סמוך לתקופת הכתיבה של כתיבת פנגולות, טולקין מספר על זה, זה נקרא אגדת ההתעוררות, זו אגדה מקסימה. היא נכתבה במקור כנראה כדי ללמד את ילדי בני הליץ לספור, תכף תראו איפה המספרים מופיעים שם, והיא באמת בנוסח של אגדת ילדים, לא מקור היסטורי, אבל אפשר בכל זאת ללמוד ממנה הרבה. אז אגדת ההתעוררות מספרת על בני הליץ הראשונים שהתעוררו, אני חושבת אגדת ההתעוררות, מדובר ב-144 בני הליץ שישנו בחיקה של האדמה ונוצרו מהאדמה ונולדו ממנה, התעוררו ממנה כשהם כבר בגוף בוגר. הם לא התעוררו בכולם בבת אחת. קודם כל התעוררו שלושה זוגות, הם היו שם זוגות, כמו כנראה בתיבת נוח. אז שלושת הגברים, בני האליט הראשונים, התעוררו וראו את בנות זוגם ישנות לצידם, והם, אני מצטטת, הם נשבו ביפיין עד כדי כך שהיא תאורה בהם מיד התשוקה בדיבור, ומחר לחשוב על מילים, לדבר ולשיר בהם, כן? זה טולקין יכול היה לחשוב על איזו תשוקה מתעוררת בנו כשאנחנו רואים יופי של בן או בת זוג, ולהמציא מילים ולדבר. אז שלוש הזוגות האלה, אחרי שהם העירו את הנשים שלהם ודיברו והמשו את המילים, גם הם המציאו מילים, המשו פרק זמן מה בעמק הזה, והמציאו כמובן הרבה מילים, ואחרי כמה זמן הם התחילו ללכת הלאה, ואז הם עשו עוד שישה זוגות של בני לילית שבדיוק התחילו מתעוררים. וכשהם נפגשו מה הם עשו, הם המשיכו להמציא מילים ולהרחיב את השפה. אימין, הבן הבכור, דרך אגב, שלושת הבכורים קוראים אימין, טאטה ואניהו, תראו ששלושת השמות האלה זה 1, 2, 3, כמובן שהסדר הוא הפוך, קראו להם בגלל שזה 1, 2, 3, אז אימין שהוא הבכור לקח לעצמו בזכות, וששת הזוגות שהם פגשו, בחר בהם להיות מלווה, והם השתרפו לעם הראשון של בני הליטים. אז הם נשארו שם, עכשיו הם כבר 9 זוגות, נמציאו הרבה מילים, שיחקו, רקדו, שרו, ואז הם המשיכו ללכת. ואז הם פגשו 12 זוגות, יש פה סדרה חשבונית שהולכת ועולה, אם כי בהמשך טולקין רואים שהוא לא ממש יודע סדרות חשבוניות מהן. אז הם עשו 9 זוגות שבדיוק רק התעוררו, והפעם בן הליט השני בחר בהם להיות מלווה, והם הצטרפו לעם השני, הם המשיכו להמציא מילים, לשיר, לרקוד, להרחיב את השפה, וכך היה עד שהמספר שלהם מסתכם ב-144, ואז לא משנה כמה הם הלכו, הם לא מצאו, כי זה המספר הראשון של בני הליט שהתעוררו. את הפגישה האחרונה של בני הליט הם פגשו באגם קוויזיינן עצמו, שמשמעות השם זה אגם ההתעוררות, קראו לו ככה בגלל ששם הם בסביבותיו הם התעוררו. והקבוצה האחרונה הזו, הם כבר פגשו אותם כשהם כבר ערים, הם רוחצים במפל והם שרים. ולקבוצה הזו הוא מספר שהם שרו לפני שהם התחילו לדבר. הקבוצה הזו תצטרף בסופו של דבר לאח השלישי, שהעם הזה נקרא אחרי זה הלינדר, מי שיודע מה המשמעות של השם לינדר?
המדברים.
שיר, כן. ובאמת הם אהבו מאוד לשיר, ותכף נראה עוד התייחסות של טולקין אל השפה כשירה. ואם אתם זוכרים, הקבוצה הזו גם התרחצה שם במפל, ובאמת אחרי לינדר היו אחרי זה הטלרי, שאהבו גם מאוד מים. זה נתח כל ההיסטוריה. אז האגדה הזו מסבירה את החלק באמת של המשפט שאומר שיצירת הדיבור היא האהובה והעתיקה במלאכות. אבל יחד עם זה היא מוסרת גם את הגישה של טולקין לשאלה שהעסיקה הרבה מאוד בלשנים ומדענים לאורך המאות האחרונות, וזה שאלת מה מקורה של השפה. איך התחילה השפה הראשונה של בני אדם? מה היה המניע? זו שאלה בעייתית, כי אין לנו כלים מדעיים לבחון אותה, בטח שאי אפשר להפריך אותה, כל תיאוריה שתעלה בנושא. אבל במהלך המאה ה-19 היה כזה פיצוץ אוכלוסין של תיאוריות, שתכף נתן לכם כמה דוגמאות, שהאקדמיה הצרפתית למדעים ב-1866 הודיעה שהיא לא מוכנה לקבל יותר כתבים שעוסקים בשאלה הזו. כי זה כנראה עד כדי כך היה לא רציני. כמה דוגמאות לתיאוריות כאלה, יש להם גם שמות מפחיתים משום מה. יש תיאוריה שנקראת הבאוואו, שטוענת שהשפה התחילה כחיקוי של צלילים טבעיים, צליל של פיחוק מים, צליל של בעלי חיים וכו'. כמובן שהתיאוריה הזו לא מסבירה את המורכבות של שפה. תיאוריית הפופו אומרת שהשפה התחילה מקריאות שמבטאות מצבים רגשיים, כמו למשל להפתעה או לכאב או ההפך, אבל כל אחד אומר הפתעה או כאב. תיאוריית היוהו אומרת שהשפה התחילה מקריאות בעת מאמץ או עבודה משותפת, משהו כנראה כזה יוהו, ונרים את זה ביחד. זאת אומרת שהמניע של האנשים היה כדי להגיע לשיתוף פעולה עם היותכם שפה. תיאוריית הטאטה אומרת שהשפה המדוברת התחילה כשפה של תנועות גוף. ועוד תיאוריה, תיאוריית הסינגסונג, אומרת שמקורת השפה בסתירה, משחק וחיזור. מבין התיאוריות האלה אתם רואים שזו התיאוריה הקרובה יותר למחשבתו של טולקין, למרות שאני חושבת שזה שהוא ביטא אותה באגדת ההתעוררות, שממש נמסרת כאגדה, מראה שהוא לא באמת חשד שהיא תיאוריה מדעית, אבל זו התחושה שלו, המתאימה לו כאדם מאוד רומנטי. היה עוד אדם שתמך בתיאוריה הזו, וזה היה יקצה אותנו, אבל שם מאוד חשוב של השפה הלפית, היה. גם הוא תמך בלא בהיבט המדעי, והוא אמר, השפה נולדה בימי החיזור של האנושות. את צלילי הדיבור הראשונים אני מדמה לשירת האהבה הלווית של החתולים על המרפסות ולשירי אהבה המלודיים של הזמיר. אז אם תוריד את החץ לחתולים, גם טולקין היה יכול להגיד את המשפט הזה בהחלט. בדיוק אותה גישה שרואה בתחילת הדיבור, הסינרית הראשונים מתעוררים, רואים את יוח ים של בנות הזוג שלהם וישר פורצים לדיבור. בחיבור של החץ סודי, שזה חיבור שטולקין כתב על החץ, מה שהוא חשכינה, החץ הסודי שלו, למרות שלא היה כל כך סודי, וכנראה גם לא כך חץ, זה החץ של יצירת השפות. אז טולקין כותב שם, בין היתר, על ההיבט התקשורתי-קומוניקטיבי של השפה, שנתפס בעיני רבים ודי בצדק, המניע העיקרי של השפה. הוא אומר על המניע הזה, אבל אני לא מאמין בכך. השם שאני מאמין שמטרתו היחידה של משורר, אפילו לא המטרה העיקרית, כי לתקשר בדרך מסוימת עם אנשים אחרים. כלומר, אם ניקח את שני ההיבטים של השפה, ההיבט התקשורתי-קומוניקטיבי וההיבט האהבתי-אקספרסיבי, טולקין שם הרבה יותר דגש על ההיבט החוויתי שלו. הרבה יותר חשוב לו שהשפה תאפשר לו להביע את מה שהוא רוצה, ופחות חשוב לו היכולת לתקשר עם אנשים אחרים. הוא חוזר לנושא הזה בהרצאה שהוא נושא באוקספורד, ב-1955, הרצאה בשם אנגלית וולשית, שבה הוא מדבר הרבה על השפה הוולשית, יהודה מטבע הדברים ירחיב וידבר קצת על ההרצאה הזו בהמשך, והוא אומר, לא הייתי אומר שהשפה קשורה באופן הדוק למבנה הפסיכופיזי שלנו, הייתי מבטא אמיתה ישנה ומוסכמת. אומר מכל מקום שהשפה כביטוי הרבה יותר מאשר כתקשורת, היא תוצר טבעי של אנושיותנו. שוב, הדגש הזה על השפה כביטוי הרבה יותר מאשר תקשורת בין אנשים. אז ראינו את ההיסטוריה, או לפחות את גרסת האגדה של ההיסטוריה, על יצירת השפה הקדומה האחת המשותפת לכל בני הנביא. אפשר להניח שגם אלקווינה שמע את אחת הגרסאות של האגדה הזו בשעותו באי הבודד, מפנגולוד או מבן נביא אחר, ומכאן מובנת גם התהייה שלו, כי לאור זה שבני הנביא התחילו את ההיסטוריה שלהם עם שפה אחת משותפת לכולם, ולאור זה שהם בני על מוות שהזיכרון שלהם מגיע הרחק לעבר, לא כל כך ברור למה השפה האחת הזאת הגיעה למצב שהיא מפוצלת לכל כך הרבה שפות, כמו שאנחנו מכירים מהדינים הראשון, השני והשלישי. אז פנגולוד מתחיל את התשובה שלו דווקא בכך שהוא מדבר על שינוי באופן כללי ולא רק שינוי לשוני. הוא מדבר על שינויים בעולם, השפה לא משתנה בחלל ריק, היא משתנה כי היא קיימת בתוך עולם שהוא משתנה, והציטוט שלו באה, שזה העולם שלנו, כל הדברים נתונים לשינוי. לשינוי, הזרימה המתמדת, הדינמיות, זו המהות של העולם. מה שעומד בבסיס התכונה הזו של השינוי זה ההיבט הגופני, הגשמי של אה. אמנם האלדר בני על מוות באה, אבל כיוון שכמו בני אדם גם הם שוכנים בגוף שמקורו באה, הם נתונים לשינוי. יש פה איזה הד לתפיסה שמחלקת את העולם לשניים, אך ההיבט הגופני הגשמי שאנחנו מכירים ביום יום, שהוא זה שמשתנה תדיר, והוא זה שיש בו ריבוי של תופעות, ולעומתו, אם יש היבט כזה, זה אומר שיש גם איזשהו היבט אחר, שזה העולם, ההיבט היותר רוחני, פחות פיזי, גם אם הוא לא בעולם שלנו, אבל עדיין קיים ההיבט הזה, והוא קבוע, בלתי משתנה. מי שמכיר, זה גם הד לאיזושהי תפיסה אפלטונית, שעושה הבחנה בין העולם שלנו הממשי לעולם האידאות, שבו אין שינוי והוא קבוע והוא אחד. אבל גם התפיסה האפלטונית הזאת קדמו תפיסות קודמות. הפילוסופיה שלפני אפלטון נקראת הפילוסופים הקדם סוקרטים, כי הם פעלו לפני סוקרטס, ומה שהפיין אותה היה ניסיון למצוא את מקור הדברים בעולם. טלס, מי שנחשב הפילוסוף המערבי הראשון, ידוע באמירה הסתומה שלו משהו, הכל מים. זו נחשבת האמירה שהתחילה את הפילוסופיה המערבית. זה באמת נשמע קצת תמוה, מה כל כך מעניין וחדש וחשוב באמירה הזו. מה שחשוב בה זה שהיא בעצם עורכת הבחנה בין העולם כמו שהוא מוצג לנו, שזה ממש לא הכל מים, ואולם רב גוני שמכיל בתוכו ריבוי של תופעות, ובין העולם כפי שהוא באמת. ומה שטלס טוען, שהעולם כפי שהוא באמת הוא אחד. גם הפילוסופים שאחריו ניסו לתת איזשהו הסבר לפער הזה בין הריבוי והאחדות, פרמנידס למשל ראה את כל העולם כקבוע, כבלתי משתנה, ולעומתו הרקליטוס, שהוא אחד הפילוסופים הקדם סוקרטים המעניינים ביותר לדעתי, ראה את העולם כמשתנה תדיר. מהגות של הרקליטוס לא נשארו בידינו הרבה, אלא כמה פרגמנטים בודדים. הרקליטוס כתב בסגנון מאוד חידתי, גם שזה כינו אותו האפל, או איש החידות. אבל באמת אי אפשר לספס את הדמיון בין משל הנהר סיריון, שכף אני ארחיב עליו, ובין משל הנהר של אירקיזוס, שגם עליו תכף אני אדבר. על סיריון, אומר פנגולוד, מהמעיין שבהר ועד השפך הים, כל זה הוא סיריון. ומנביאתו לראשונה ועד שקלה כשנבקעה הארץ בקרב הגדול, גם זה הוא סיריון ולא פחות מכך. המשל הזה שעוד נחזור עליו הרבה פעמים מנסה לגשר על הפער שבין זהות ושינוי. נער הסיריון שומר על זהותו לאורך כל השינויים שעברו עליו, גם השינויים בזמן, שזה החלק השני של המשפט, מנביאתו לראשונה ועד שקלה כשנבקעה לארץ, כל זה הוא סיריון, אבל גם על שינויים במרחב, אם ניקח נקודה אחת בזמן, כל הפיתולים של נער הסיריון, מהאזור שקרוב לנביאה ועד האזור שקרוב לשפח הים, למרות השונות הרבה ביניהם, הכל זה סיריון. זהות אצל טולקין, אם ככה אפשר להגיד, שהיא תמיד זהות רבת פנים. דרך אגב, על שני המובנים האלה אפשר לדבר גם על זהות אנושית. לכל אחד מאיתנו יש זהות שהשתנתה לאורך הזמן, הזהות שלו כילד, כמתבגר, כמבוגר וכו'. אבל עדיין זה אותה זהות למרות כל השינויים, אבל גם זהות שהיא במובן מסוים כמו זהות במרחב של הסיריון. כשאתם יושבים פה, אתם חובשים על עצמכם כובע מסוים, כשאתם הולכים אחרי זה הביתה, בעבודה, בלימודים, בכל מקום אחר. אז באמת יש לנו איזושהי זהות שהיא רבת פנים לשני הצירים האלה. אנחנו, בגלל זווית הראייה הצרה שלנו, שצופים בהיסטוריה מנקודה מאוד מסוימת, רואים יותר את השינוי המתמיד ופחות שמים לב לזהות. אבל, שוב אני מצטטת, עם זאת אנחנו שעומדים ומתבוננים בהיסטוריה וקוראים בשורה לאחר שורה, נדבר על השתנותו של הנהר כשהוא זורם ומתרחב, או על מותו כשהוא נשפך אל הים. אבל זהותו של נהר הסיריון נשארת קבועה, עם כל השינויים. כיצד? אולי כמו אירקליטוס, גם טולקין ראה בשינוי את מהותם של הדברים. האמירה המפורסמת ביותר של אירקליטוס, בפרגמנט מספר 91 למי שמתעניין, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. זאת באמת אמירה שחוזרת על עצמה המון, ציטטו אותה המון מאז. הכוונה היא שבאמת אחרי שאתה נכנס לנהר פעם אחת, תיכנס אליו פעם שנייה, לא משנה באיזה נקודה בזמן, יזרמו עליך כבר מים אחרים, זה כבר לא אותו נהר. יש כאלה שאומרים שכשאתה תיכנס פעם שנייה, כבר אתה לא תשמור על זהותך, ולכן אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. במקום אחר הוא אומר, על הנכנסים לאותם נערות, זורמים מים אחרים ושוב אחרים, זה פרגמנט 12. אבל זרימת הנהר או התחלפות החומר היא הזהות של הנהר. דווקא השינוי המתמיד הוא זה, שמאפשר לנהר לשמור על זהותו. כי אם נהר יפסיק לזרום, הוא כבר יאבד את זהותו כנהר, הוא יהפוך לאגם, הוא יהפוך לביצה, הוא יהפוך לאדמה חרבה, אבל הוא כבר לא ישמור על זהותו כנהר. כל דבר תחת השמש אצל אירקליטוס נטוי לשינוי, הקר מתחמם, החם מתקרר, הלך מתייבש, החרב נרטב. זה פרגמנט 126. זאת אומרת, שום דבר לא שומר על זהותו כפי שהוא לאורך זמן. בהערת אגב, בין אחד מממשיכיו של אירקליטוס, היה פילוסוף בשם אירקליטוס, הרבה פחות חשוב ממנו, אבל הוא לקח את התיאוריה שלו ברצינות, כנראה צעד אחד קצת יותר מדי. המתח בין השינוי המתמיד של העולם לבין הקביעות שהמילים שאנחנו מדברים בהן יוצרות, הביא אותו להפסיק לדבר ולהשתמש בתנועות ידיים בלבד. כן, פילוסוף. אבל בכל זאת, לא יודע איך, אבל בלי מילים הוא הצליח לצבוע את האמרה המפורסמת שלו, אי אפשר להיכנס לאותו הנהר אפילו פעם אחת. אוקיי, יכול להיות שהוא פשוט לא ידע לשחות, אני לא יודע. מהותה המשתנה של אה, מביאה את פנגולוד לדבר על התעייפות הדברים שאינם משתנים. זה משפט שנחזור אליו עוד הרבה. וגם האמרה הזו, התעייפות הדברים שאינם משתנים, מאוד מזכירה אמרה אחרת של אירקליטוס, מאוד קצרה שתי מילים, רק את הסתם פורסם בתמצות שלו, בהשתנות מנוחה. זאת אומרת, מה שמשתנה נח, מה שלא משתנה מתעייף, וצל טולקין גם הופך למוות. ועל זה אנחנו נרחיב הרבה. בתוך היה שמשתנה תדיר, חוסר שינוי מביא להתעייפות וחולשה, ולבסוף גם מוות. טולקין ראה את הנושא הזה של התעייפות הדברים שאינם משתנים גם בהיבט הלשוני של השפה. באותו חיבור שדיברתי עליו מקודם, אנגלית וולשית, הוא אומר שכשלומדים שפה זרה, ההנאה נובעת משני מקורות. האחד זה מפגש עם מאפיינים לשונים יפים שלא קיימים בשפת האם, והשני זה הבריחה מהשעמום ומהעייפות שבשימוש חוזר ונשנה באותה שפה. כלומר שוב, היעדר שינוי, הרגל, שגרה, מובילים ממש טולקין ברמה האישית, אחרי זה גם נראה איך זה בחיים האישיים שלו, מובילים אותו לתחושה של עייפות ושעמום, והמפגש עם משהו חדש מאיר אותו שוב. אז עסקנו כאן בפן הפילוסופי של משל הנהר, מהמעיין שבהר ועד השפך הים כל זהו סיריון, ומנביאתו לראשונה ועד שקלה כשנבקע הארץ בקרב הגדול, גם זהו סיריון ולא פחות מכך. מה שאנחנו נעשה, יהודה ייקח את המשל הזה ויסביר על ההיבטים הבלשניים שלו, אחרי זה ייקח עוד כמה נקודות, ואחר כך אני אחזור. לא יעזור.
אז בנוגע למה שאני אעשה עכשיו, זה לנסות לתת כלים ומושגים מתאוריות חיצוניות שיעזרו כדי להבין את המשל ודברים אחרים בטקסט ולהרחיב עליהם. אז זה משל, ולכן צריך גם להיות נמשל. נמשל אחד אפשרי זה הנמשל של האדם והזהות שלו בזמן ובחיים. משל אחר אפשרי, באותה מידה, זה משל של נמשל של שפה. אז אם נעשה פרפרזה, מהעברית שבשנקין ועד לזו הירושלמית, כל זאת עברית. ומשלח את עמי ועד לסוף הדרך, גם זו העברית. ולא פחות כך. ההסתכלות הזאת של שני צירים בעצם. אחד זה ציר של זמן, ומכיוון, שזה משלח את עמי ועד לסוף הדרך. כל זאת עברית, והציר השני, אם נקבע נקודה בזמן, נוכל להסתכל על השפה באותה נקודה בזמן. עברית מקראית, עברית ימי ביניימית, אנגלית עתיקה, אנגלית של שייקספיר, אנגלית מודרנית. בכל נקודה אנחנו יכולים להסתכל על המערכת באותו זמן. ואת ההבחנה הזאת שבין שני הצירים, שאחד נקרא הציר הדיאכרוני, והשני נקרא הציר הסינכרוני, עשה בלשן חשוב שמכונה בצדק אבי הבלשנות המודרנית בשם פרדיננד דסיור במאה שעברה. והיתרון שבכלי הזה של להסתכל על שפה משתי זוויות הוא בזה שאנחנו יכולים לקבע אחד ולהסתכל על השני. אנחנו יכולים להסתכל על אלמנט השני אחד בישנות בזמן, אנחנו יכולים להסתכל על המערכת כולה בנקודת זמן מסוימת. אחרי זה אני ארחיב את זה ואגיד שהטלטוטים יש ציר נוצר שאפשר להסתכל עליו, ובעצם אנחנו מקבלים כל תמונה דום הימדית שיש כאן עם אישור תמונה הסתם. פנגולוב נותן בטקסט את המשל נוסף שנקרא לו משל העצים. הוא מדבר על עץ שעומד משתנה לאורך הזמן, ואז הוא אומר שליד אותו עץ עצים נוספים עומדים. כל אחד מהם שונה בצורתו ובגודלו לפי קורות חייו, אבל כולם דומים שעצים לעץ עתיק עוד יותר, ולפיכך נצר לזרע כדור אחד. ההישג הזה של אנחנו רואים עצים, הם שונים אחד מהשני לפי קורותיהם, ולכל אחד יש אב משלו, ולפיכך אנחנו מסיקים שיש זרע קדום אחד, או אם לדבר על שפות, אנחנו רואים שפות שהן שונות אחת מהשנייה לפי קורותיהן, ואנחנו עושים היסק שלפיכך יש להן זרע קדום אחד, זה קו המחשבה שהנחה בראשונים במאה ה-19, וזה בעיקר מה שעשו בשנות במאה ה-19, כשהם ציירו את המודלים של התפתחויות של שפות, שזה אחד הנושאים של המאמר של פנגולוב, כמודל של עץ. יש לנו שפות שאנחנו יכולים לדעת עליהן מידע, שפות מהאנטים, או שפות שזו קצת יותר עתיקות, נגיד לכאן לטינית וכאן צרפתית ועתיקית. ואנחנו מניחים שאם יש לנו שפות שהן קרובות אחת לשנייה, היה להן אב משותף, וברמה יותר גבוהה לאותם אבות משותפים היו אבות משותפים, עד שאנחנו מגיעים אל הדבר הכי רחוב שאנחנו יכולים להגיע אליו עם הידע שיש לנו, שזה פרוטו שפה. פרוטו פרוטו ראשון ומזה אנחנו יכולים עוד לנסות אולי לחשוב על פרוטו אנושי, אבל בזה כמובן אין לנו מידע. אז אותה הסתכלות שלא סתם אני חושב שטולקין מדבר על עצים שלכל אחד יש אבות ואבות קדמונים, עצים מגיעים בפלשנות. עכשיו, אם נקשר את זה לעניין של דיאכרוניה וסינכרוניה, בכל שלב אנחנו יכולים לקחת ענף ולחתוך אותו ולהסתכל בדיוק כמו שאם ניקח ענף ונסתכל על המעשה הזאת הדיאכרוניה, אנחנו את הכתוביות ששם, אם ניקח ענף ונחתוך אותו ונסתכל על הצבעות שיש בתוכו, אז זאת הסינכרוניה, זאת המערכת שיש. אז נגיד כאן יהיה לנו פרוטוקול אירופי, השפה המשוערת, השפה הקדומה של שממנה יורו, שפות אירופה והודי, בתוך זה אם ננסה להסתכל על התפתחות יש לנו את השפות הגרמניות, שפות גרמניות צפוניות, מערב סקנדינביות, ובתוכו יש לנו את העלה שלנו. התפתחות היא התפתחות דתית. מודל מאוד דומה לזה, זה המודל שקיים בטקסונומיה של בעלי חיים. ניקח את החתולים, אז יש לנו את החיים, פעם יש לנו עוד כל מיני דברים שאני לא אוכנס בהם, יש אנימליה, בעלי חיים, קורדטה, שזה איזשהו משהו, ממליה, כל פעם דמינו התפתחות כסברת, יונקים, קרניבורות אורפים, פלידאי, חתולים, פליס חתולים שהם לא החתולים הגדולים, ואז יש לנו את החתול שלנו שזה פליס סילבסטריס קאט. לא. למרות שיכול להיות שהסילבסטריס כן קשור למישהו. בנקודה הזאת של הקשר בין יכולת לתאר ביולוגיה או מערכות חיים ושפה, אני אגע בהמשך. אז יש שתי נקודות שבין יש קשר לשני המשלים של סיינברג, והמשלים עצמם קשורים אחד לשני. גם המשל של כיווני התפתחויות שונות על זהות, זהות בזמן לזהות שלא בזמן, זהות בנקודת זמן מסוימת, וגם העניין של ההתפתחות. אצל טולקין בכתבים שלו יכול להיות שיהיה אפקטיבי להוסיף מימן נוסף לגבי השפות. זה אמור להיות כמצאת מימן הזה, כשיותר זה הלוח. זה אמור להיות. ומכאן היה לנו דיאכרוניה וסינכרוניה, אז כאן יש לנו עוד ציר שפועל עם זמן, וזה הציר האקסוכרוני. אקסו מחיצוני. ואם אנחנו יכולים לתאר שפות בהשתנות בזמן בתוך המערכת של השפה, אצל טולקין בעצם יש לנו כאן מערכת נוספת של זמן, וזה לא השתנות בתוך עלילה פרוטו-אלפי שהתפתחה על... פרוטו-אלפי שהתפתחה על קווניה קדומה, שהתפתחה על קווניה של הנולדור וקווניה של הסינדר, אנחנו יכולים לדבר גם על ההשתנות במהלך החיים של טולקין. כלומר, לא במושגים של כך וכך לעידן השלישי, אלא במושגים של כך וכך לצירה. וכמו שיכולנו לקבע כל אחד מהצירים בסינכרוניה ובדיאכרוניה, ולהסתכל על מה שקורה במקביל, ככה אנחנו יכולים לקבע, נגיד, נקודת זמן אקסוכרונית, הכתבים של שנות ה-10, הכתבים של שנות ה-20, ולהסתכל על המערכת הלשונית שטולקין עשה באותה נקודה, ולהסתכל, אנחנו יכולים להסתכל על קווניה העתיקה, ולראות איך טולקין התייחס אליה בכל אחת מנקודות הזמן. כלומר, יש לנו כאן מערכת תלת-ממדית מאוד מאוד מורכבת. כדי להבין את הנקודה הזאת יותר טוב, אני אתן דוגמה, וזה בנוגע לשם אקסליון. אקסליון, בסילמריליון של כריסטופר טולקין, הוא בן דוד נולדורים עם גונדולין, שידוע בזכות הריגתו את הבעל רוב קוסמון, בקו האחרון עם גונדולין, וגם במקרה אמת באותה הזדמנות. אז נוכל להסתכל על השם הזה, אקסליון, זה מהזווית האקסוכרונית. אז יש לנו שלושה מופעים של השם, בשלושה שלבים שונים. אחד זה בשנות ה-10, בבוק אוף רפאל, הכתובים הראשונים שהסיפורים של טולקין שיש לנו, ושם כתוב שהשם נגזר מאקסל, ממעיין. כלומר, יסוד הזה, המשמעות שלו זה מעיין. אחרי 20 שנה, באטימולוגיות, שזה טקסט לשוני משנות ה-30, מוסבר שמשמעות השם הזה זה... השם הקודם מעיין, זה בגלל שמבחינת מה שהוא עושה שם בגונדולין, זה השם הרבה של מעיין. בשנות ה-30 זה בנוי על יסוד של אקס ויסוד נוסף, שזה יוצא חוד חנית. כלומר, טולקין מפרש את השם כבעל משמעות אחרת. כבר לא מעיין, אלא חוד חנית. והפעם האחרונה שזה מופיע זה בשנת 51, בטקסט שנקרא אל מיינגלין, ששם השם קשור אל חוזק או תקווה, והשם נקשר ביסוד אסל או סל, שבדיוק כמו האסל של ארגון. אז אנחנו יכולים להסתכל על כל אחד משלושת השלבים האקסוכרונים האלה ולראות את הדיאכרוניה. ואת הסינכרוני שבאותה נקודה. אז בעצם, מה המשמעות של הסליון? האם זה, האם זה קשור למעיין, האם זה קשור לחוד חנית, או לחוזק או לתקווה? אנחנו יכולים להתווכח בעצם מה המשמעות הנכונה יותר, אבל נראה ש... לא, הדמות הסליון.
שבנה
אותו שנקרא על שם אותו אסטליון.
כן,
אבל אסטליון שינה אחר. כאילו, אבל בסיפור, אתה לא יודע מה נכון, אתה נכון, אתה לא יודע מה... הם שלובים אחד לשני. אבל זה לא משנה, אני מדבר על אסטליון מגונדולים. אז אנחנו יכולים להתווכח מהו הפירוש היותר נכון, או מהו יותר אסטליון. אבל אני רואה את זה בעניין הזה, אני אפנה לזן בעניין של הפרשנות המאוחרת. אני רואה את זה כניסיון להסתכל על סיריון בזמנים השונים, או על סיריון בפיצולים השונים, ולחשוב מהו יותר סיריון. מי הוא, אם סיריון זה יותר בפיצול הזה או בפיצול הזה. אם ניקח לצנות את משל הנהר של סנגולוד, נבין שהכל הוא אקסליון. כלומר, גם אקסליון של שנות ה-10, גם אקסליון של שנות ה-90, גם אקסליון של שנות ה-50. ואין טעם להסתכל על הגרסה המאוחרת יותר דווקא, או הגרסה המוקדמת יותר. זה לא נותן שום דבר. טולקין בעצם אומר לנו כאן בטקסט הזה איך לקרוא את הכתבים שלו. אז זאת נקודה אחת. הנקודה השנייה, שגם היא קשורה לאותו סיסור ולאותו פנגולות, זאת הנקודה הבאה. זה משפט די סתום שניסינו להבין, ואני חושב שאני באמצעות הדוגמה הזאת אני אנסה להבהיר אותה. משפט של פנגולוב: במהלך חייהם מחליפים בני האדם את מידותיהם הישנות וחדשות ואת דרכי דיבורם הישנים באחרים, ולא רק משום שהם לומדים ולא רק כאשר הם לומדים לראשונה לדבר. שינוי זה נובע מעל הכל מהשתנותה של אי העצמה, או אם תרצה מטבעו של הדיבור שהוא חי במלואו רק ברגע שבו הוא נותר. אבל כשהקשר בין המחשבה והצליל נעשה הרגל והם לא נתפסים עוד במנותק זה מזה, או אז המילה כבר גובעת ונעשית חסרת חיות. הצליל מחכה למחשבה חדשה והמחשבה למלבוש צלילי חדש. דווקא כשהצליל והמשמעות ניתקים זה מזה, אז לא נתפסים במנותק, דווקא אז הם עייפים. זאת אומרת, לכאורה אנחנו היינו מצפים שכשהם נתפסים ביחד, הצד של הצד של המשמעות, אז יהיה מצב של חוסר מנוחה. אז בעניין הזה אני אתן קצת רקע, לא הרבה, בנוגע למה זה צליל ומשמעות, או במונחים של סיסור, מה זה מסמן ומסומן. אז אני מצייר קצת קצת. אז יש לנו איזה ציור דומה לזה נתן קצור בספר שלו. יש לנו שני חלקים בסימן הראשון. החלק אחד זה החלק של המשמעות. החלק של המסומן, שאני בוזר על עצמי אותו קונגרפית לציור בית, והחלק השני זה חלק הצלילי, הצלילים בית. וכל אחד מהחלקים האלה מהווה את הסימן, כשהסימן עצמו מקבל את הישות שלו, את הקיום שלו ואת הערך שלו, מהעובדה שקיימים עוד סימנים במערכת. נגיד המילה חמים לא הייתה קיימת אם לא היה גם חם ורותח, או בכיוון השני פושר, וכפור וקר. כלומר, העובדה שאנחנו יכולים לבחור בסימנים אחרים היא זאת שמגדירה את הישות של אותו סימן או בית, בניגוד לצריף, בניגוד לארמון, וילה, קוטג' וכולי. עכשיו אולי נוכל להבין יותר טוב כשאנחנו מבינים שכל סימן לשני, כל מילה עומדת לא בפני עצמה, אין לנו בית בפני עצמו, אלא בית בתוך קונטקסט של מערכת שלמה שבה יש דברים אחרים שהם לא בית, נוכל להבין שני דברים שטולקין כותב, אחד בטקסט של פנגולות ואחד בטקסט של אינגליש ולש. מהטקסט באינגליש ולש, מהטקסט בפנגולות, הוא אומר: העדר יודעים את סתם לא רק כסך המילים שהם אלא כשלם. כאשר המוגעים מילה הם יודעים לא רק מה הצלילים שמרכיבים אותה, אלא גם אלו צלילים התבניות צליל מורכב את סתם כולה. הדבר דומה לעורד, שאם ישנה חוט אדום לחוט כחול בעריד, לא יעשה זאת באקראי, פה ושם, או בפינה אחת, אלא בעריב כולו, או במקומות שנראים לא מתאימים לתבנית החדשה. כלומר, לאלדר, בניגוד לבני האדם, שלהם אין תפיסה מודעת של המערכת, כולה, אלא הם צריכים לשבת ולעבוד קשה כדי לעשות אנליזה שתביא לרמת המודע את המערכת, יש תפיסה אינסטינקטיבית של המערכת. באינגליש אנד וולש הוא כותב את הדברים הבאים אחרי שהוא מתאר שהוא למד שפות קלאסיות ושפות גרמניות, ואז הוא נתקל בוולשית מימי הביניים. הוא אומר שהוא לא יוכל להדגים את התענוג שהוא קיבל מהשפה הזאת באמצעות דוגמאות, ואז אני מצטט, כי התענוג לא נובע ממילה אחת לבדה, כלומר מתבנית צליל פלוס משמעות, אלא מהאופן שבו המילה מתאימה לסגנון כולו, כלומר למערכת. גם אם צלילים בודדים מיצירה מוזיקלית יכולים לגרום הנאה בפני עצמם, אי אפשר להדגים בעזרתם את אותו תענוג של שמיעת היצירה כולה כאשר משמיעים אותם בנפרד את אותם צלילים, אפילו לא לאלו ששמעו את אותה יצירה בעבר. ובעניין הזה של וולשיט, גם וולשיט מימי הביניים וגם וולשיט מודרנית, אני חייב להגיד שאני מסכים לסוף פי מלא, זה פשוט שפות שהן תענוג צירוף יפיפיות באמת. אז אם יש לנו מסמן ומסומן שמרבים ביחד סימן, אז ננסה להבין את אותו משפט. כשהקשר בין המחשבה והצליל נעשה הרגל, והם לא נתפסים עוד במנותק זה מזה, או אז המילה כבר גובעת ונעשית חסרת חיות. הצליל מחכה למחשבה חדשה והמחשבה עם מלבוש צלילי חדש. כדי להסביר את זה אני אתן שתי דוגמאות מעולם האמיתי. אחת מאנגלית ואחת מעברית. המשמעות מחכה למלבוש צלילי חדש והצליל מחכה למלבוש חדש. מי חוץ מאדיר יכול להגיד לי מה וחוץ ממי ששמע את הפיילוט? יכול להגיד לי מה המשמעות של המילה הזאת באנגלית? טוב, אני אעשה לא הרבה בגלל שזה לפני כמה מאות פחות בשנים. המילה הזאת זה חתן, זה בנוי מבריל רדרום בריל שלה וגומה אדם, מקצוע שקשור במבנה היסטורי של הומו אדם, שומן ודברים כאלה. אז יש לנו את מרכז החתונה של הכלה ויש לנו את האיש של הכלה שזה חתן. כל זה טוב ויפה, כל עוד המילה גומה נמצאת לנו בשפה, אנשים רואים גומה כאן כמו גומה שאנחנו אומרים על אדם אחר. אבל אחרי כמה זמן באנגלית חלק מזה לעתים בעקבות ההשפעה של הלטינית, המילה לאדם התחלפה למילים כמו שומן או מן ולא נשארה גומה. מה שאומר שהמילה גומה נתפסה בעצם רק לאותו חלק שאנחנו לא יודעים לפענח אותו במילה הברית גומה. וכאן קורה תהליך מאוד מעניין שקורה הרבה פעמים. ברגע שהדברים כבר לא נתפסים בנפרד במושגים של טולקין, אז יש לנו משמעות שמחכה למלבוש צלילי חדש. אותו מלבוש צלילי חדש שהמילה הזאת קיבלה, פרייד רום, הוא דבר דומה, כלומר, אם נכתוב את זה באנגלית מודרנית. זה קיבל גם משמעות שאפשר אולי להציעות מייכן, על זה שמטפח או מייפה את הלב, וגם דבר שדומה לזה. כלומר, היה לנו כאן משמעות אחת שחיכה למלבוש צלילי חדש. דוגמה שנייה שאני אתן בכיוון ההפוך, זה מילה מעברית לפעם שרחל נועד. זאת הדוגמה של המילה העברית לערבית. מי יכול להגיד מה זה לערבית?
זה לא לערבית. עדרים לגרום להם לרבות, שיגו את זה אחר כך ללמד תורה שזה גורם לאנשים לשבת, כמו...
אבל זאת אותו משמעות מהתפורת יותר.
זה בעיקר בא להרביץ תורה, אם אני אומר, ואחר כך, בעברית המודרנית, להרביץ כבר נהיה לתת משהו כמו לתת תורה, אז להרביץ מכל
פגיעה. אז זה יותר קשור למשמעות הראשונה של לגרום לחייל השבת. זה באמת, יש לנו תפורת של רבה, ויש לנו את המבנה שאומר לגרום למישהו שירבות. אז כאן אחרי שכבר הדברים לא נתפסו במנותק מזה, כבר לא תפסו את זה כלגרום למישהו לרבות, אז היה לנו כאן את המקרה ההפוך שבו יש לנו צליל שמחכה למחשבה חדשה, ולא כמו שראינו בבית פורום המקרה ההפוך. ובאמת המשמעות צומצה למשמעות שהיא קרובה, כמו שגומה הפך לגרום, שזה דבר קרוב מבחינת צדית, המשמעות קרובה למשמעות קרובה. אגב, במילון אבן שושן, המשמעות הראשונות שמופיעות זה המשמעויות של גרום למישהו לרוב, זה המשמעות כאן משנית, זה 5 או 4, זה המשמעות של לתת מכות. עכשיו, אנחנו רואים כאן, אז שינויים יכולים להתבצע במסמן, במסומן, בדרך כלל בשניהם, וסוג נוסף של שינויים שיכול לקרות, זה שינוי שלא קורה לכאורה באף אחד מהם, אלא אם נתפוס להם את השפה כמערכת. כמערכת שבה כל אלמנט מקבל את הישות שלו מאלמנטים נוספים לשפה, אז כמו שבלוח שחמט, אם נציב את המלכה במקום מסוים, והערכות של הלוח תהיה אחת, אם נשאיר אותה באותה מקום, ונשנה את הערכות של הלוח, תהיה לה משמעות אחרת מבחינת המשחק, כך גם אלמנט השני יכול לכאורה להיראות זהה, אבל מהעובדה שהערכות של שאר המערכת השונה, הוא עצמו משנה. אז ניסיתי לבאר כאן שני דברים שפנקו לא תכתב, באמצעות תיאוריות בלשניות חיצוניות, כלומר תיאוריות שמנסם כך שמכיר את רובן, ועכשיו אני אנסה לתת משהו שהוא קצת יותר רחוק משפה ונוגע בעניינים אחרים, עניינים של אבולוציה, ונתייחס למה שפנגולוב אומר במילים הבאות. אך בקר, הוא מדבר על זה שהמצאות לשוניות, בניגוד נגיד לזה שאדם יכול ליצור עת חדש, אז זה יכול להיות שימושי בשביל עצמו, הוא לא צריך הסכמה של אף אחד אחר, בשביל המצאות לשוניות, הוא צריך שאנשים אחרים יקבלו את ההמצאה ויסכימו אותו ויבינו אותו. זה לגבי בני אדם. אך בקרב האלדר, רבות האוזניים הזריזות ורבים המוחות החריפים לשמוע ולהעריך המצאות כאלו. על אף שתבניות רבות וחידושי דיבור רבים שנוצרו בדרך זו נתגלו לסוף, לבסוף כנועמים רק למעטים, או אפילו לבין לילית אחת, רבים אחרים התקבלו בברכה והראו במהרה לעצמי פה לאוזן בבת חוק והנאה, או בכובד ראש. ועכשיו החלק הרלוונטי לגבי איך הדברים האלה עובדים. כמו שמליצה או אמרת שפר חדשה, תעבור בין אנשים חדי מחשבה. נסור לשוב, כמו שמליצה או אמרת שפר חדשה, תעבור בין אנשים חדי מחשבה. ואני אנסה לתת רקע תיאורטי לגבי המשפט הזה. בעצם, והרעיון הוא שיחידות השוניות מתנהגות בהרבה מובנים, מבחינת ההשתנות שלהם והקיום שלהם במערכת, כמו אורגניזמים חיים. הרעיון הזה של השוואה של התפתחות השונית כמו התפתחות אבולוציונית זה לא רעיון חדש בכלל, ואפילו דרווין בכבודו ובעצמו במוצא האדם, שנכתב כמה שנים אחרי מוצא המינים, כותב את המילים הבאות. התהוותם של שפות נפרדות ושל מינים נפרדים, והוכחות שגם אלו וגם אלו התפתחו בתהליך הדרגתי, אלו מקבילים זה לזה באופן מסקרן. הוא מפתח קצת את השוואה לתיאורים שלא רלוונטיים עבורנו, ואז מביא ציטוט של מקס מילאו בלשן של החודי, שאומר את הדברים הבאים. אגב, זה די משעשע לקרוא, זה מ-Nature בשנת 1870, זה הופיע את הדברים של מקס מילאו. בכל שפה מתרחש ללא הספק מאבק על החיים בין מילים וצורות בדקדוק. הצורות העדיפות, הקצרות והקלות יותר תמיד יוצאות כשידן העליונה. כלומר, בדיוק כמו שבמערכת אקולוגית יש לנו ריב בין יצורים חיים על מי ישתמש במשאבים ומי יסעוד, ככה יש לנו גם את המשאב המוגבל של השימוש בשפה, שאנחנו רוצים להשתמש רק בסך אלמנטים מסוים. והצורות הלשוניות רבות ביניהן על מי השימוש. אז גם אם נעזוב את העניין של אין לי מושג מלא עדיפות וקצרות, עדיפות וקלות, אבל בטח הקצרות ביותר הן לו אלה שיוצאו בידם על העליונה ותשאלו כל עובד הגרמנית הזה. הקונספט הזה של ההשוואה בין מערכת ביולוגית למערכת השונית הוא זה שחשוב לעניין שלנו. ובאמת כאן נכנס מושג מאוד חשוב של תיאורטיקן של האבולוציה בשם ריצ'רד דוקינס, שבספר שלו משנת 76, הגן האנכי, נותן הסבר לכזה שבו היחידה הבסיסית של האבולוציה היא לא האורגניזם, אלא הגן. ולא נכנס כרגע להוכחות שלו ולטענות שלו, אבל הוא נותן לאותו גן, שהוא יחידת ההישרדות הבסיסית, מקבילה בעולם הרעיונות, שזה משהו בדיוק מם. ומם זה בעצם, איך נגדיר את זה? זה בערך המקבילה הרעיונית. כל דבר שאני יכול להעביר מאדם לאדם, כל רעיון שיכול לשרוד ולשכפל את עצמו, כן? כמו נגיד המושג מם, המושג מם שאני מסביר אותו, אתם עכשיו תדעו מה הוא אומר, ותוכלו להעביר אותו הלאה, הוא יוכל לעבור שינויים כזה עם מוטציות, ובעצם הוא יחיה ביחידה האקולוגית שנקראת המוחות של בני האדם. אז אותו הדבר זה יכול להיות שיר, כן, שיכול לעבור בין אנשים, זה יכול להיות בדיחה, יכול להיות קונספטים שונים, מושגים כמו חירות, מושג הכסף, וגם המושג הלשני, כלומר דרך מאוד אפקטיבית להסתכל על שפה ועל אופן שבו מושגים וסימנים לשונים עוברים אחד בין אחד לשני ושורדים או לא שורדים בשפה, זה באמצעות הברירה הטבעית הזאת שקורית אצל בני אדם בין יחידות לשוניות, בוחרים או שלא בוחרים. הדבר היפה שאצל בני הנילית הדבר הזה הוא לא ברירה מלאכותית אלא ברירה טבעית. כלומר, הם בוחרים במודע, ולא רק זה, אלא גם יוצרים במודע, כמו מין אלוהים קטנים, יחידות ששוניות. אם אני אחזור על המשפט שפנגולוג אומר, כמו שמליצה או אמרה שפר חדשה בנוגע למינים, תעבור בין אנשים חדי מחשבה. כלומר, יש כאן הקבלה מלאה בין המושג של מם למושג של יחידות ששוניות. אז התייחסתי כאן לשלושה דברים. אחד זה המושג של סינכרוניה ודיאכרוניה באופן, וסינכרוניה באופן שבו הם מפרשים לנו את משל הנהר ואת משל העצים. הדבר השני זה הנקודה של הסימן הזה שוני על שני חלקיו, מסמן ומסומן לאופן שבו כל אחד מהם יכול לשאול את הספרד. והנקודה השלישית זה בנוגע למשפט של פנגולוס על העובדה שהם עוברים כמו מליצה או אמרת שפר בין אנשים. לא, אני מקווה שנתתי כלים כדי באמת להבהיר יותר טוב גם את שלושת החלקים האלה של פנגולוג, ואני אעביר את זה.
טוב, אז דיברנו בינתיים, זה לא ארוך, אז תסתכלו, דיברנו בינתיים הרבה על שינוי. ראינו שכל המאמר הזה עוסק בשינוי, אני דיברתי על הפן הפילוסופי שלו שטולקין התייחס אליו, ויהודה דיבר על כמה זוויות וכמה היבטים של שינויים לשוניים. והנושא הזה של שינוי כמהות החיים, של התעייפות הבלתי משתנה, כנראה מאוד העסיק את טולקין, כי הוא מופיע גם בחיים הפרטיים שלו וגם ביצירה אולי שלו, שר הטבעות. שר הטבעות הוא סיפור על הרבה דברים. באחד המכתבים, וארז לדבר על זה היום בערב, באחד המכתבים טולקין כותב ששר הטבעות הוא למשל סיפור על מוות ועל דרכי ההתמודדות עם מוות. אבל שר הטבעות הוא במידה רבה גם סיפור על שינוי, שזה הנושא שלו. יש פה שינוי של עולם, מעבר מהעולם הישן של בני הנילית אל העולם החדש שלנו, של בני אדם. שר הטבעות ממוקם, העלייה שלו בדיוק בסיום של עידן אחד ומעבר לעידן השני. מדובר בסיום של תקופה. אני לא אכנס לנושא הפרטים, אם כי הייתי מאוד שמחה להיכנס את זה יותר אם ראובן היה פה, אבל אני אגיד שאחת הבחירות היותר מוצלחות של פיטר ג'קסון הייתה המשפט שהוא בחר לפתוח את הסרטים. זה משפט שבמקור כאן עץ אומר אותו, והסרט הוא שם אותו בפיה של גלדריאל. The world is changed, I feel it in the water, I feel it in the earth, I feel it in the air. כן, העולם משתנה, ואני מרגיש את זה, וזה אומר כאן עץ שאולי העתיק מבין, כמעט העתיק מבין היצורים שם. אז שר הטבעות הוא סיפור על שינוי במובן הגדול של המילה, אבל הוא סיפור על שינוי גם במובן נוסף, במובן היותר פרטי. כל אחת מהדמויות, בגלל שזה בין היתר סיפור מסע, עוברת שינוי במהלכו. ההוביטים, כל אחד בדרכו עובר שינוי, כשכמובן פרודו הוא זה שעובר את השינוי המשמעותי ביותר. ארגורן הופך מנווד למלך, ארוון הופכת לבת מותה, גנדלף שהמוות שינה אותו והוא חזר אחר כך. אם כי כמו משל סיריון אפשר להגיד שגם גנדלף האפור וגם גנדלף הלבן כולם הם גנדלף. ואפילו דמויות פחות מרכזיות כמו אירווין וציודן כולם עוברים תהליכי שינוי מאוד משמעותיים. אלו למשל המילים של מרי על השינוי שחל בגנדלף, הוא אומר את זה לפיפין בפרק על הפלנטיר. הוא נשתנה בהרבה, נוסף לו כמדומה עוד ממד. הוא מסוגל להיות מחום יותר ומפחיד יותר, עליז יותר ומחמיר יותר. הוא נשתנה, אך עדיין לא ניתנה לנו הזדמנות לראות עד כמה. תן דעתך לשלב הסופי של פרשת סארומן. עליך לזכור כי בזמנו היה סארומן ממונה על גנדלף. ראש המרצה היה, ויהיה פירושו של זה כאשר יהיה. סארומן היה הלבן. ואתה גנדלף הוא לבן הקדימה. ואם הסיפור הוא סיפור על שינוי בכל כך הרבה ממדים, אז יש כמובן גם כוחות שמנסים למנוע את השינוי הזה, או לפחות לעכב אותו. שלוש הטבעות של בני הלילית, ובעיקר הטבעת האחת, מעטות את זרימת הזמן ומנסות לעצור את השינוי. הדבר בולט כמובן הכי הרבה בתחום של גלדריאל ולופלוריאן. גלדריאל אוחזת בטבעת המים, ובעקבות זה בלופלוריאן אין שינוי, הכל שם פורח תמיד, אין שם שום דעיכה. וגם זרימת הזמן שם שונה מהזמן החיצוני, הם מבחינים בזה כשהחבורה יוצאת מלופלוריאן, שעת הבנה, ורגול עכשיו מדבר על זרימת הזמן השונה בלופלוריאן ובין העולם החיצוני. הטבעת שכוחה לעצור שינוי הוא הרב ביותר, את כמובן הטבעת האחת, וכבר בפרק הראשון של שר הטבעות מוצגת ההשפעה הגדולה שלו על בילבו. הימים עוברים וכמדומה אין הם משפיעים כל עיקר על מה הוא בגיל. בגיל 90 הוא נראה ממש כבגיל 50. משמלו לו 99 התחילו הבריאות אומרים עליו שהוא משומר יפה. מדייקים היו יותר אילו אמרו שהוא בבחינת בלתי משתנה. כשגנדלף בא לבקר את פרודו בפלס, ואחד הביקורים שלו שהתקיים 9 שנים אחרי ביקורו הקודם, וערב לפני אותה שיחה מפורסמת מול אח ומאוד דאג, הוא בוחן את פרודו, והדבר הראשון שהוא אומר לו שיש לו דאגה על הפנים, פניך לא שונו כלל פרודו. כלומר גם הוא מבחין בהשפעה של הטבעת עליו. ועל כוחן של הטבעות גנדלף אומר, בן תמותה המחזיק בידו אחת מהטבעות הגדולות לא ימות, החייו לא יתפתחו ויתעשרו. הם פשוט יימשכו עד שיעף מלצאתם בכל דקה עם ההמסה לו. גם בילבו עצמו מעיד על העייפות הגדולה שהוא חש בתום 60 שנים של החזקה בטבעת האחת, הציטוט המפורסם אולי ביותר שלו, אני מרגיש כמה דק אני, מתוח כולי אם אתה מבין, כמו חמאה שנמרחה על פרוסת לחם גדולה מדי. לא ייתכן שיהיה טוב כך, אני זקוק לשינוי או משהו מעין זה. כוחה של הטבעת לשמר לעת שינוי מביא את העומדים אותה לעייפות מאוד גדולה, וכדי להגיע למנוחה ולשלווה שהוא מחפש, בילבו זקוק להפך מזה, הוא זקוק לשינוי, בדיוק כמו שבהשתנות מנוחה במילים של הרקליטוס. הרעיון הזה אולי הגיע מחוויה אישית של טולקין, במכתב לבן שלו כריסטופר בשנת 1944, כשכריסטופר הוצב בצבא הבריטי, בחיל האוויר הבריטי בדרום אפריקה, יש סדרה של מכתבים מאוד מרגשים שהוא כותב לו, והוא כותב לו על העייפות הרבה שגורמת לו השגרה שבחייו, שגרה של פרופסור באוקספורד. הוא אומר שהוא זקוק לשינוי, ואני מצטטת מהמכתב, אני חי על מסביך, על אף שמצבי נוח בהרבה משלך. במקרה שלי עייפות, שימום עמוק הנובע מחזרתם של הדברים על עצמם, הם האויב. לו הייתי צעיר יותר, הייתי מתחלף איתך, ולו רק לשם השינוי. במכתב אחר משנת 1954, טולקין רואה בניסיון לעצור שינוי את החטא הגדול ביותר של בני הלילית. הוא מדבר על זה שזה ממש חטא מבחינה מוסרית. אבל בני הלילית אינם טובים או צודקים לחלוטין. ולא בגלל הפלירט שלהם עם סאורון, אלא בגלל שעם עזרתו או בלעדיה, הם היו משמרים, במקור אמבלמר. הם רצו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, לחיות בארץ התיכונה ההיסטורית משום שאהבו לחיות בה, ואולי גם בגלל יתרונם כמעמד עליון מול בני התמותה, וכך ניסו לעצור את השתנותה ואת חלוף הזמן, לעצור את צמיחתה, לשמור עליה כשחיית חמדה שבה יכלו להיות אומנים. אבל הם נשאו בנטל העצבות והחרטה הנוסטלגית. אנשי גונדור היו דומים להם בדרכם שלהם, עם מתנוון שהקברים הם אוצרותיו הקדושים היחידים. שנתיים אחר כך בעוד מכתב הוא מכנה את שאיפתם של בני הלילית לעצור שינויים כחולשה הגדולה ביותר שלהם. החולשה של בני הלילית היא החרטה שלהם על העבר וחוסר מוכנותם להתמודד עם שינוי. כמו אדם ששונא ספר ארוך מאוד אבל עדיין ממשיך לקרוא בו, כשהוא שואף להישאר בפרק אהוב אחד ולא להתקדם הלאה. חולשה זו היא שהפילה אותה נופח של סאורון. הם שאפו לכוח שיאפשר להם לשמר את הדברים, לעצור שינוי, לשמור על הכל צעיר ויפה. טולקין בעצם מגנה בבני הלילית משהו שיש בו עצמו. זה דבר מעניין, זה מסתירה כזו פנימית. כי טולקין בעצמו לא אוהב שינויים. הוא העיד על עצמו באחד המקומות שהוא חי אולי בתקופה שבמשך הכי מעט שנים היו הכי הרבה שינויים בהיסטוריה, זו לפחות החוויה האישית שלו. הוא חווה את הילדות באנגליה באזור מאוד כפרי, והוא חווה את הפיכתו של האזור הכפרי הזה לאזור מתועס עם הרבה מאוד דרכים וכבישים שנסללים כל הזמן והרס של הטבע שהוא כל כך אהב. טולקין בכלל היה נוסטלגיקן גדול, כל היצירות שלו גם בחיים האישיים, והוא לא חדל להתייגע לעבר. אז הגינוי הזה בבני הילית של משהו שיש בו עצמו, אני חושבת שהוא נקודה מאוד מעניינת ברמה האישית שלו. העיסוק של טולקין הרב בתהליכי שינוי, בין אם הם תהליכי שינוי היסטוריים או בלשניים, יכול להיות שמקורו בין יתר הוא בביוגרפיה שלו, ואולי באמצעות משל הנער של סיריון הוא מנסה לנחם את עצמו, שכפי שהסיריון הוא אותו סיריון, כך גם אולי אנגליה של ימי בגרותו, על אף כל השינויים שעברו עליה, היא אותה אנגליה האהובה של ימי ילדותו שהוא לא הצליח להתגעגע אליה. אבל עם כל הנוסטלגיה של טולקין ועם הקושי שלו להחליש את אחיזתו בעבר, הוא מבין ששינויים הם הכרחיים אם רוצים להגיע לצמיחה והתחדשות. מוות כמאפשר שינוי והתחדשות הוא דבר שקיים בטבע, כמובן לא ברמת האורגניזם הבודד, אבל גם באבולוציה. אחד הדברים שמאפשרים את התפתחותו של מין הוא היכולת שהמוות בעצם של דור אחד שיכול להביא למוטציות ולשינויים לדור הבא. גם שריפה למשל שהיא יחסית קטנה ביער יכולה להטיב עם היער ולהגן עליו מפני הכחדה מלאה בשריפה גדולה יותר, כי היער הופך להיות יותר מגוון, יש בו גם עצים צעירים שיותר עמידים, גם עצים ותיקים, יש בו מרחב יותר גדול. אז בעצם חיים חדשים וצמיחה יכולים להגיע רק מתוך מוות, אולי קצת כמו חול. גנדלף האפור למשל היה צריך למות כדי שגנדלף הלבן יופיע. הפלך בימיו של סם גמג'י התחדש, בימיו של סם גמג'י כראש עיר כמובן, התחדש רק בעקבות הריסתו של הפלך בסיור הפלך. וגם העידן של בני אדם, העידן שלנו, יכול היה להגיע רק בעקבות סיומו של עידן בני הלילים. העבר אינו אמור להישאר לנצח, הוא אמור להתפנות מקום להווה ולעתיד. טולקין מראה לנו ביצירות שלו את העבר במלוא הדרו ובפרטו. אולי כדי שתוך כדי כך נחוש את הכאב העמוק על אובדן העבר, ונבין מה המחיר שיש לשלם על צמיחה והתחדשות.